ברוכות הבאות משהגיעו במזג האוויר הקר והסוער. והיום נדבר על היופי שלך, על הבגדים שלבשת. הרי אין פה מישהי ש... איך אנחנו תמיד משקורת, זרקתי עליי משהו ובאתי, אין דבר כזה. ונדבר המון על הלבוש והמון על הבגדים, כי בשבת נקרא את פרשת תצווה, שהיא הפרשה של בגדי הכהן הגדול. נדבר על המדים, נדבר על לפשוט מדים, ונדבר על פורים קטן, שזה חג מופלא שנחגוג ביום חמישי בערב ובירושלים בשבת עצמה, בהדלקת הנרות. לפני כן, אנחנו שולחות מכאן את כל כוחות האימהות שלנו לשירי ביבס, שהראו אותה ממש לפנות ערב בסרט ישן חדש, כשפתאום רואים שם את כל כוחות האימהות שיש בעולם. אישה שהיא כבר כמה שעות טובות אחרי החטיפה, והיא עוד מרימה ילד בן 4, זה כבד, ותינוק קטן כפיר במנסה שעליה, ולראות סביבה את כל כוחות הרוע. איך אתם לא מתביישים? איזה 10 גברים על אישה רועדת. אבל מה היא עושה? מה היא עושה? היא רחם. היא כזאת רחם. היא לבוש לילדים האלה. היום נדבר על הלבוש המשגע הזה, על העטיפה המופלאה הזאת, איך כל אדם מישראל יכול להיות הלבוש של האחר. אתמול אמר לי אח שחול, אח של זיו חן שנפל, קוראים לו אור חן, לאמא יש רק שני בנים, זיו ואור. אז זיו עכשיו למעלה ואור כאן למטה, ואור אמר לי, אני מרגיש כאח שקשה לי מאוד למלא את החלל שהוא השאיר אחריו. אז מה אתה עושה? שאלתי אותו. אז הוא אמר, הגיע לכאן לנחם אותי אח שחול, אח של בנייה ריין שנהרג בעזה, גם הוא לפני שנים. והוא אמר לי, תקשיב, יש חללים שאפשר להשלים, יש חללים שאי אפשר להשלים, אבל הם משלימים אותך. והחלל שהוא השאיר בעולם האח שלך ישלים אותך כמו שאתה לא חושב שאפשר בעולם. השאלה הגדולה שנתעסק בה היום היא איך חלל יכול להשלים. איך המילים הנוראות האלה שאומרים בשבעה, המקום שבין אבלי ציון וירושלים, החללים האלה שנשארו בין אבלי ציון, איך הם יכולים לנחם? הרי זה מה שאומרים, המקום ינחם אתכם בין אבלי ציון וירושלים. בין האבלים יש מלא מלא חלל, איך המקום הזה מנחם? חז"ל מלמדים אותנו שלפעמים ההיעדר, זה שמישהו לא נמצא, זאת נוכחות אין סופית שלו, נוכחות סמיכה וקיימת, כמו מי? כמו משה רבנו, שמהיום שהוא נולד בפרשת שמות הוא כתוב בכל פרשה, משה, 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 עד סוף כל החומשים. והשבוע בפרשת תצווה הוא לא נמצא. לא כתוב השם שלו. למה? איפה הוא? זה השבוע בדרך כלל, תמיד תצווה, זה בשבוע שמשה רבנו נפטר. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה שתחפשי מישהו, כשהוא מאוד מאוד מחופש, את לא רואה אותו בכלל, את כל הזמן תשאלי איפה הוא, מה הוא היה אומר. הרבי מלובביץ' אומר, משה רבנו לא מוזכר, המילה משה לא מוזכרת בפרשת תצווה. למה? כל הזמן כתוב אתה, ואתה תצווה, ויקחו אליך משה, אבל לא כתוב משה. למה? הוא אומר דבר ממיס. אחרי שבן אדם נפטר, את כבר לא צריכה להגיד את השם שלו. שם זה למישהו קצת רחוק ממך. משה, רותי, שמחה, שירי ביבס. כשמישהו רחוק, את צריכה שם. כשמישהו נמצא כאן, את אומרת לו, אתה. הוא חלק ממך. ואתה תצווה. אומר הרבי מלובביץ', אתם לא צריכים לקרוא להם בשמות, כי אחרי שהם עלו לשם, הם פשוט נספגו אליכם, נמצאים איתכם. איך כתוב על מישהו שנפטר, הוא נהרג, הוא נרצח, נאסף אל עמיו, תגידי לו, אתה. יש מקום שממנו הנשמה יורדת, אחרי שהיא נולדת, לפני שהיא נולדת היא נמצאת לא ברקיע החמש מאות, יש 500 רקיעים בדרך לכאן, הרקיע ה-501 זה הרקיע שאין בו שם, לא צריך לקרוא לו בשם, כי זה המהות הנוכחת של הבן אדם עצמו. 501 זה בגימטריה תצווה, ככה אומר הרבי מלובביץ', אתה, אתה פשוט נמצא כאן. ספר ילדים חדש, מקסים, שיצא של אורית מרק אטינגר, ששכלה את אבא שלה, ואז שכלה את אח שלה, ואז שכלה במלחמה הזאת עוד אח שלה, שזה פדיה המדהים. היא כותבת ספר ילדים כל כך יפה, ילד האור. זה בעצם סיפור של מה שהמשפחה שלה עברה, אני לא אקרא את כולו. זהו סיפור על ילד האור שעבד בחולות הזהובים שליד הים. הוא נקרא ילד האור כי הוא היה תמיד ראשון, הקדים את כל הקולות, הוא גדל בבית של אור, במשפחה של אור. יום אחד הגיעו אנשי החושך, היא כותבת, שכמעט החריבו לגמרי את בית האור שלו. הוא הבטיח שהוא לא ייתן לאנשי החושך לנצח. הוא נלחם באנשי החושך, הוא רוכב על נמר, כי פדיה נהרג בנמר שנפגע. בעזה, והוא מנסה לעשות הכל, ובסוף הם מנצחים אותו, והוא כבר לא נמצא, וילד האור עבד בחולות הזהובים. לרגע היה נדמה שהחושך ישלוט בכל, אבל אז גילו אנשי החושך שטעות גדולה בידם. ילד האור לא עבד, הוא נכנס ללב של כל אחד ואחד מחיילי צבא האור. האור שלו פשוט נכנס לתוך החיילים שנשארו, הוא התגבר והאיר את כל ממלכת החושך. ומספרים שאם תביטו עם שחר אל המים הכחולים שליד החופים הזהובים, תוכלו לראות שם את ילד האור מחייך בלי קול. פשוט תגידו להם, אתה, כי הם עכשיו הכי קרובים, זה נורא, אני יודעת. הכי הכי קרובים. כשבן אדם לא נמצא, הוא הכי נמצא. כמו מי, כמו השם במגילת אסתר, הוא לא כתוב שם אפילו פעם אחת. וכל הזמן מחפשים, איפה השם בעלילה הזאת, בנס הזה של המן, של אסתר, של החשברוש? הוא לא נמצא, ולכן הוא הכי נמצא, כמו אישה מחופשת, כמו פורים קטן. מה זה פורים קטן? פורים היה צריך להיות ביום חמישי בערב. ולמה שמחים? כי במקום שפסח יהיה עוד חודש, השתבח שמו, פסח עוד חודשיים, למה יש שני אדרים, לכן חוגגים, זה בעצם השיר. מה זה היום הזה? זה יום שפורים היה צריך לקרות בו, י' באדר, ואז הוא לא נמצא. וכשמשהו לא נמצא, הוא הכי נמצא בעולם. הכוח האמיתי של הניסים, כך נלמד היום, קורה הרבה יותר בפורים קטן מאשר בפורים גדול. את יכולה להשיג הכל בסמוי, כי זה כאילו אין כוחות שמתנגדים אלייך. לרבי נחמן יש סיפור מדהים. קוראים לו מעשה מטנדה ורנדה. זה בגדים של כומר. היה פעם רב שהיה חייב לעשות פדיון שבויים. הם חטפו לנו חטופים, החטופים היו שבויים, הוא הולך ואוסף כסף לעסקת חטופים. הוא מגיע לבית של מישהו מאוד מאוד עשיר, העשיר הזה אומר לו, אני מוכן לתת לך את כל הסכום לפדות את השבויים, יש לי בארון בגדים של כומר טנדה ורנדה, אם אתה מוכן ללכת את כל הרחוב, הלוך וחזור, הרבי של היהודים מחופש לכומר, אני נותן לך את הכסף לפדיון שבויים. והרבי אומר לו, תביא. לובש בגדים של כומר, מסתובב ברחוב, חוזר, כולם תראו את הרבי, תראו את הרבי, צוחקים, לועגים לו. הוא חוזר הביתה, הוא מוריד את הטנדה ורנד, את הבגדים של הכומר, מקבל את הכסף, מוציא את השבויים ואומר, אני רוצה את הבגדים של הכומר אליי. לפני שהוא מת, הרבי, הוא מבקש שישימו לו כתחריכים את בגדי הכומר. קוברים את הרבי היהודי של הקהילה בבגדי כומר. רק הבוהן שלו נשארת בטעות בחוץ, כותב רבי נחמן. אחרי כמה שנים צריך לפתוח את הקבר, להעביר אותו למקום אחר. רואים שכל הגופה נשארה שלמה, חוץ מהבוהן שלא הייתה עטופה. בבגדים האלה של הכומר. מה זה הסיפור הזה? למה אנחנו צריכים להתבזות בצורה כזו? להפוך לצחוק בכל העולם כדי שנוציא סוף סוף את השבויים שלנו. אני אסביר לכם את העומק של רבי נחמן בסיפור הזה. כשהרבי הולך ככה ברחוב, אף אחד לא אומר, הנה הרבי, הנה הרבי, זה הרבי. כשהוא לובש תחפושת הפוכה למישהו באמת, כולם אומרים, וואי, זה הרבי. אז למה הוא מחופש? א', כדי שנבין שלא עשני גוי, ההבדלה בין יהודי, שבחיים לא יתאכזר בצורה כזו, לבין אנשים שלוקחים בני ערובה באכזריות כזו, מתבלט דווקא בתחפושת. היי, זאת אומרת, כשאת מתחפשת למשהו, את אומרת, אני לא זה. נכון? זה בדיוק הרב הזה שהולך ככה, מחופש לדבר הכי רחוק בעולם. וחוץ מזה, הרבי אומר, אולי הם עכשיו מחופשים עם כפיות, הם מחופשים לערביות. אני חייב כדי לדעת לזהות את השבוי המחופש בעזה, להרגיש בעצמי איך נראה מישהו שלא מזהים את המהות הקדושה שלו, שמחכה להיפדות סוף סוף. היום נדבר על בגדים, נדבר על מדים, מפני שהכהן הגדול לובש מדים ולבש הכהן מידו בת, זה ממש מדים, וכתוב בתורה שאם חסר לו חוט אחד בבגדים שלו, והוא נכנס כך לבית המקדש, הוא מיד מת. מי זה הבגדים? האם הם חשובים? אני תמיד אומרת לכם שהבת שלי אומרת לי, אמא, אתה בן אדם היחיד שארון הספרים שלה גדול כמו ארון הבגדים שלה. זה לא שעת נז, זה לא ערבוב, אז את אישה רוחנית או אישה גשמית? ואני תמיד אומרת לה שזה כן שעת נז, ובבגדי הכהן הגדול זה הבגדים היחידים שהיה בהם שעת נז. צמר ופשתים ביחד. למה? המחלוקת הראשונה אי פעם בעולם הייתה בין קין. קין שאמר, העיקר הלב. הוא הקריב לקדוש ברוך הוא קורבן מאוד עלוב, פשטן, אבל זה היה מכל הלב. הוא היה בן אדם הראשון אי פעם בבריאה שהקריב קורבן. זה נורא רוחני. זה כמו בעלות תשובה, בתחילת דרכן, ובהמשך דרכן ובסוף דרכן, שלובשות רק פשתן. זה סוג הזה של נקיות, אני לא בסינתטי ואני לא בזה. מגיע הבל ואומר, רגע, ומה עם הבל היופי? חשוב שדברים גם יראו. אז הוא מביא מבחורות צונו וחלביהן. מה חשוב אצל אישה דתייה? הפשטות, חוסר הנראות, והעיקר הלב והנקיות מבפנים, או שחשוב היופי וההידור. מה חשוב? והכהן הגדול יאמר, שניהם, מאמי, שניהם. זה כל כך חשוב, הנקיות והפשטות והבפנים והלב. כמו הכהן הגדול, כמו אהרון הכהן, שהיה לו כזה לב. אבל על הלב הזה היו אבנים נוצצות, והיו על לב אהרון. היום נדבר על השפה. השפה של הבגדים, השפה של המדים. מה זה מדי זית? למה חיילים לובשים זית? למה? הסוואה, נכון, למשל החוטים לובשים בגדים בצבע של לחוך, בצבע חום, לפני שאין שם צמחייה, לא יודעת איפה בים האדום, אז הם שמים דברים שמסווים אותם בחולות, לכן המדים שלהם חומים, אבל המדים שלנו בארץ מאוד מאוד ירוקה ושטחים ירוקים כדי להסוות, אבל בפרשת תצווה כתוב שהזית לא חומים. בא להסוות, הזית הוא האור הגדול שדולק בבית המקדש, כשקוטטים את הזיתים גם העם הזה, מה יותר תחטטו אותו? מה יותר יצא ממנו אור מדהים? אז מי אתה בגד? מה זה מדהים בעצם? האם זו הסוואה והחבאה שלי והצנאה שלי, או שזו אמירה מהממת? היום נלמד על הפנים הכפולים האלה שקוראים להם בגדים, ואני רוצה שנלמד שבגד הוא שפה. את מתלבשת, את מדברת בלי קול. כתוב של הכהן הגדול יש בגדים עם פעמונים למטה כדי שכשהוא ייכנס ונשמע קולו בבואו אל הקודש. הוא צריך לדנדן בפעמונים כדי שכשהוא ייכנס, הוא יהיה נוכחות. בגד הוא שפה מדהימה. ברשותה של הלל חן, האישה המקסימה הזאת, אנחנו הולכים עכשיו ללמוד, אתן לומדות ולמדות אותי, מה זה שפה של מדהים, מה זה שפה של בגד, אנחנו איתך, הלל חן הצעירונת, בתחילת הריון, עומדת, ככה התחתנה לפני שנה, עומדת על הקבר של האיש שלה. עכשיו, הלל לא מורידה את הסמל שהיה לו על המדים, אני אעביר לכם את זה עוד מעט, שזה הדגל הזה שהיה כאן, היא תענוד אותו כל הזמן, היא עומדת, בתמונה שבעיניי זאת תמונת הניצחון, כל הזמן מחפשים תמונת ניצחון למלחמה הזאת. הנה היא. מה היא אומרת? תגידו לי אתם. היא עכשיו במדים בעצם, היא לא היא. מה היא אומרת? בואו נראה אתכם מבינים בגדים. מסיפורי בגדים של נשים אפשר לדעת מעמד השכינה, איך היא אוחזת כעת. רבי נחמן אומר את זה על סיפורי דברים, אני אדבר על סיפורי בגדים. מה היא עושה, האישה הזאת? היא ממשיכה להצדיע. למה? אני אמשיך את החיים, יופי, את בעצם אומרת, היא אומרת בהצדעה הזאת, אני חיילת שלך, אמנם המפקד נהרג, אני אשמור, אני אשמור על מה שנשאר, מבטיח להמשיך להילחם. כן, מה עוד היא עושה? למה היא? איך? ממשיכה את האג'נדה שלך. יופי, העתקת ממנה. תחנשו משהו. יפה, יפה. היא אומרת בעצם לעצמה, זאת המטרה הכי קדושה בעולם. אני שמחה בשבילך שזה היה ככה. אין יותר צודק מזה. מה עוד היא עושה? מה היא עוד עושה בשפה הזאת? מה היא עושה?
עשית את התיקון.
עשית את התיקון שלך. עשית נכון, אתה משוחרר משירות, זה יופי.
אני חושבת שממשיכה להיות חזקה.
אני ממשיכה להיות חזקה, שזאת אמירה, הייתי אומרת, לסונאים שלנו, הק, קחו לכם, שימו לב לה.
מאוד יציבה.
מאוד, היא מנגבת ביד אחת דמעה, ביד השנייה היא מצדיעה, עין במרבוכה. ולב שמח עוקד והנעקד והמזבח. יש כאן עוד משהו בנות מאוד מאוד גדול, תנסו לחשוב על זה. שם הכי מתוקה בעולם, אין כזאת, אין. מה היא עושה בנות? מה היא עושה? כבוד. היא מה? מעודדת. היא בעצם עושה את מה שכתוב במגילת אסתר, ותלבש אסתר מלכות. מה זאת אומרת? אם אני אסתר הבחורה היתומה עומדת עכשיו לבוא לאחשוורוש ולהיאנס על ידי האיש הנורא הזה ולהיות תקועה שם עד סוף החיים שלי, אני מתה. אבל אם אני מצליחה להיחלץ מהסיפור האישי שלי ולומר, זה סיפור לאומי גדול מאוד, הסיפור שלי הוא חלק מאפוס של ממלכה ושל עם, אני יכולה לעמוד בזה. כשאני במדים אני מצליחה לעמוד בזה, אני חלק מצבא ענק, ענק, ענק בשמיים, חלק מצבא ענק בארץ. בנות, אנחנו נלמד שהכוח של עמלק, שזה כוח העצב, בא להגיד לך דבר זוועתי, ואנחנו נופלות לזה 100 פעמים. הוא בא להגיד לך, ממי, זה הפור שלך. פור זה גורל, זה גורלך. יש אנשים שבאו לעולם להיות מאושרים, יש אנשים שבאו לייצג את הסבל. זה הפור שלך. It's your fate. מה לעשות? ואת נשארת כל כך פור, ואת שואלת פוך קווה, ולמה זה ככה? ומגיעה אסתר המלכה ואומרת, אל תאמיני לו, את לא פור, את סיפור. הציפור הענק שעוד לא התגלה, כי זאת מגילה, והאבדה הזאת שלך היא חלק מסיפור של ניצחון כל כך כל כך גדול. היא עוד אישה בתור שעומדת ומחכה לסוף הסיפור. כן, המפקד, אנחנו תמיד לומדות שמפקד זאת מילה איומה, מחסר. מי נפקד? מי לא הגיע? כן, המפקד, אתה מחסר אותי עכשיו, לא עלינו. לקחת את הדבר הכי, 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 הכי יקר בעולם, ואני מחכה. אני מחכה, הפסדתי בקרב, אני אנצח במלחמה. זה אפוס, זה לא הפור של החיים שלי, זה סיפור. ואני מחכה, אבא, סיפור, אני לא יכולה לישון. תמשיך לי את הסיפור הזה. אני מחכה לו. האישה הזאת לובשת מדים. לפעמים אנחנו חושבים שזאת גבורה מאוד מאוד גדולה ללבוש מדים. יש גבורה אחת עוד יותר גדולה, אני שומעת אותה עכשיו מכל כך הרבה נשי משרתים במילואים, להוריד את המדים. מאמי שלי, חזרת הביתה? נדרשת גבורה מאוד גדולה לעשות את זה, ואז הם נדבקים לרובה, כי הם חייבים, וגם כשהם לא ממש חייבים, כי אתה חושב שמדים עושים אותך אנונימי, ובכן לא. כשאתה מוריד את המדים, אתה פתאום איש רגיל שעובד בהייטק? היי, לפני רגע היית גיבור, ענק. אז מה זה הבגדים? בלבלת אותנו לגמרי, זה טשטוש. זה אמירה. אחד המשפטים שריגשו אותי הכי בעולם השבוע היה של יוד. יוד זה שם של אחד המחלצים של פרננדו ולואיס בחאן יונס. אין לו שם ולכן הוא כל כך נוכח, כי כשהאנשים האלה אינם, כולנו מתים לדעת מי הם, נכון? כי ככה זה, כשאת איננך, את יש ננך. אז אני כל כך אהבתי שהוא אמר משפט בעיניי אדיר, מכונן. והוא אומר ככה, הם בחורים צעירים, בעלי משפחות, כותב הכתב, שאלנו אם כל הסיכון היה שווה חילוץ של שני אנשים. הוא לא חושב יותר מדי והוא עונה, אנחנו לא מסתכלים על זה כבן אדם שווה בן אדם. באם ימותו שני לוחמים וינצלו שני שבועים, המבצע נכשל. ברגע שאנחנו עולים על מדים, יש פתאום משהו הרבה יותר גדול. אני לא אומר שאנחנו שווים פחות מהם, אבל לקחנו על עצמנו את ההבנה שאנחנו מוכנים להיפגע בשביל משהו יותר גדול מהאדם הבודד, שזה אנחנו. הוא מספר ואומר משפט מהמם, נשכבתי על פרננדו, הייתי הקרמי שלו. האפוד הקרמי שלו. אין פה אישה, אני מבטיחה לכם, אין פה אחת שהיא לא האפוד הקרמי של, אתם לא צריכות להגיד לי כמובן, של אמא שלה, מגוננת עליה תמיד, של ילד שלך שהוא עם עוצמות פחותות לחיים, של אחות חלושה קצת, של חברה שזקוקה לך מאוד. נשים הן מלבוש, נשים הן אפוד קרמי, ולפעמים הבגדים הם האפוד של הנפש שלך. רשי, כשהוא מפרש את הבגדים של הכהן, הוא לא יודע מה זה אפוד. איזה מין פריט לבוש זה אפוד? למה קוראים לו ככה? לא שמעתי ולא מצאתי פירוש תבניתו, וליבי אומר לי שהוא חגור מאחוריו כמו סינר שחוגרות השרות כשהן רוכבות על הסוסים. בסדר, הבנו, לא צריך ככה לפרט. כשאני רוצה לדעת מה זה האפוד והמעיל של הכהן, אני חושב שזה כמו המלכות שרוכבות על הסוסים. ואז הוא מביא דוגמה איומה, ועוד ליבי אומר לי שהוא מין לבוש כמו במעשה תמר, אחות אבשלום, כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים. וואי, 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 בוקס בבטן, הפירוש הזה. אנחנו מיד מרפררות אל הסיפור הנורא שרשי שולח אותנו. יש פה כהן, הוא לבוש מעיל. אתם רוצים לדעת מה זה הבגד שהכהן לובש? לכו לסיפור על תמר. אמנון הוא אח של תמר, והוא חושק בה, והוא מנסה לפתות אותה, אז הוא אומר לה, אני חולה, את יכולה לאפות לי משהו? ותיגש אליו לאכול, ויחזק בה, ויאמר לה, בואי, שכבי אימי, ותאמר, אל אחי, אל תענני, אנה הוליך את חרפתי, ולא אבא לשמוע בקולה, ויעניה. ומה קורה מיד אחר כך? ויסנאה אמנון שנאה גדולה מאוד, כי גדולה השנאה אשר שנאה מאהבה אשר אהבה, מה אכפת לנו? ויאמר לה, קומי לכי, ותאמר, אל, אודות הרעה הגדולה הזו, לשלחני, זאת הייתה החרפה. בזמן הזה של התנך, ויקרא את נערו ויאמר, שילחו זאת מעליי החוצה, תעיפו אותה, אין לה שם, שילחו את זאת מעליי החוצה, נעול הדלת אחריה. ואז היא אומרת, רגע, ועליה כתונת פסים, כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים. ויוצא אותה משרתו ונעל הדלת אחריה, ותיקח תמר אפר על ראשה, ותשם ידה על ראשה, ותלך הלוך וזרקה. האישה הזו אומרת, אולי הרוע פגע בי, אבל אני נשארתי מלכה. היא תשים את המעיל שהולכות איתו בנות המלך, כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים. וזה האפוד הקרמי שלי, כי מלכות אי אפשר לקחת לך. ומי שעשה את זה, הוא לקח מעצמו את המלכות של עצמו, את צלם האלוהים של עצמו. אני לבושת מלכות. זאת אסתר המלכה. זאת שירי ביבס שהשמיכה המכוערת הזאת הופכת לגלימה שאיש לא יכול לקחת ממנה. זה להבדיל אלף אלפי הבדלות. את, כשאת יוצאת לבושה, כשאת יוצאת מוארת, מה את עושה? מה עושה הכהן הגדול כשהוא מגיע כל כך מואר? הוא נותן לכל מי שמבית בו תקווה חדשה. אנחנו בספר המשגע החדש, דנדש מהתנור, של הרב מיכי יוספי, קוראים לו יום יום כזמן לתיקון, והוא יכתוב ככה: כי יש בני אדם שעל ידי השמחה שלהם יכולים להחיות אדם אחר, כי יש בני אדם שיש להם ייסורים גדולים ונוראים, ואי אפשר להם לספר מה שבליבם והם היו רוצים לספר, אך אין להם בפני מי לספר ולהשיח את כל אשר עם לבבם, והם הולכים מלאים ייסורים ודאגות. וכשבא אדם עם פנים שוחקות, יכול להחיות אותם ממש. ולהחיות אדם אינו דבר ריק, זה לא דבר טיפשי, כי הוא דבר גדול מאוד. שימו לב, אומר הרב מיכי יוספי בתובנה גאונית. רבי נחמן מה אומר? יש אנשים שמסתובבים מלא מלא סביבך, מלא מלא אנשים עם דאגה, עם סיפור שאין לו מילים, אין לו, אין לו. תפסיקי לנסות לדובב אותו כשהוא חוזר מהצבא, אין לו כרגע מילים. גם ככה, לגברים יש קבין אחד מתוך 10, והוא שכח את הקבין בעזה. חכי, אל תזה, חכי, חכי. אל תכריך, איך אמרה לי אמא של אחת השבועיות, אני מתה לשאול אותה את השאלה. זה קרה לך או לא קרה לך? והפסיכולוגית אמרה לה, את לא מעזה, את לא מעזה. עד שהיא לא מצליחה לתמלל את זה, זאת אומרת שהיא לא מצליחה להתמודד עם זה, תשתקי. אז מה כן, מה כן, כשאנשים סביבך חמוסים כל כך, ואין מילים לחוויה שלהם, אומר הרב מיכי כל כך יפה, שימו לב, לא כתוב שכשבא אדם עם פנים שוחקות, האדם שכבד לו משוחח ומספר. לא! הוא לא מצליח להוציא את זה מהפה. אבל אדם עם פנים שוחקות ומראה מואר, מעביר מסר שיש לו מרחב פנימי, שהוא זמין, לא נבהל, פתוח. המשמעות של שמחה היא מרחב, המשמעות של עצבות היא מיצר. לעתים אנו רוצים לספר את מה שעל ליבנו, אך מולנו יש פנים זועפות, או פנים של דאגה, או פנים של תרדה, ואין לנו חשק להשיח את הלב. רבי נחמן אומר שפנים מוארות הם מרחב טיפולי. הוא אפילו לא צריך לספר ולא צריך להגיד במילים, והיא לא יכולה לבטא מה שהיא עברה, אפילו שעברו 20 שנה. זה בסדר, אבל את יושבת מולה מוארת מאוד, ואת מרחב טיפולי. את עושה לה פשוט הבנה ש... תני לי יד, תני לי מקום, תני לי יד, תני לי מקום, אצלך בעולם לא כל דבר צריך לבטא. אפשר לשבת בלי לומר, ולפעמים ההיעדר הוא כזה ביטוי מהמם. בואי לבושה מאוד מאוד יפה. בואי מחופשת למרחב טיפולי, זה בסדר, גם אם אין לך את ההרגשה הזאת בלב. בואו נלמד, בנות, מה זה פורים קטן? מה זה מצווה גדולה? תודה רבה. להיות בשמחה תמיד. האם זאת לא בקשה אכזרית? להיות בשמחה תמיד. אני תמיד אומרת שהקואוצ'ינג המודרני במידה מסוימת הוא מאוד אכזרי, כי הוא מחייב את כולנו להיות בהודעה, להיות בהכרת הטוב, או כמו שכותבות הבלוגריות בשגיאת כתיב, הוקרת הטוב, ואת מודה על כל הדברים הרעים, אני מודה על המלחמה שעושה ממני המון המון דברים טובים, ואני מודה על זה שאני אישה רעה וששונאים אותי, תודה השם. אז לפעמים אנחנו רוצות לצבוע את כל המרחב בוורוד, מפני שאין בנו יכולת להיות מרחב טיפולי של אף אחד, פשוט תחייכו, אוקיי? זה גם תעשיית היופי שאני לא נגדה, אני סופר בעדה, אבל זה שמכריחים את כולנו לבטקס את עצמנו באיזשהו שלב, זה מפני שמאוד קשה לנו לראות קושי וקשישות ואנשים שיקוששו את עזרתנו במעבר החצייה. אז בבקשה, מאמי שלי, תנפחי את עצמך, כי לי אין כוח לראות אנשים הולכים ומאבדים את הנפח שלהם בעולם. יש משהו מאוד אכזרי בתכתבת הזאת, של, בהכתבה הזאת של נעורי הנצח בעולם, כי אין לי פשוט כוח לעזור לך. זה מאוד מאוד נכון. כל אחת יודעת שאם יש לך חלילה ילדה מדוכדכת או בן זוג מדוכדך, זה בלתי נסבל. בלתי נסבל, תחייך, תעשה הצגות. אבל זה האמת שלי. לא רוצה, ברוך דיין אמת, לא רוצים אמת. תעשה קצת את המאמץ הזה להיות מרחב טיפולי כשאתה נכנס הביתה, או כשאני נכנסת הביתה, שיהיה איזה מישהו שאני פשוט אנשום לידו, לא צריך לקשקש ולאכול את הראש, אבל אפשר להיות. בואו נראה. האם אפשר להיות בשמחה תמיד? אל תעזבו אותי עכשיו. אני מסבירה מה זה פורים קטן וזה חג מטריף, ואנחנו נלמד ממנו איך מתלבשים כאישה דתייה, שזה אחת החידות הכי קשות בעולם. האם אני אמורה להיות נוכחת או נפקדת? האם אני צריכה בגד צנוע? בנות, בגד צנוע בעברית זה בגד לא צנוע. בגד צנוע זה שיש בו נורא נורא מעט בד. צנוע. זה לא יודעת אם זה חצאית, אם זה קשת, או אם זה רצועה כאן של לא יודעת מה. אז אנחנו לא מחפשות בגד צנוע. האם אנחנו מחפשות בגד מצניע? אבל אי אפשר. ימימה אמרה שככל שהוא יותר מצניע אותך, את יותר נוכחת. אז מה יהיה עלינו? אז עוד מעט נלמד. בואו נראה מה זה מצווה גדולה להיות בשמחה. תמיד, איפה המופעים של המילה? תמיד בפרשת השבוע שמדברת על בגדי הכהן הגדול. ויקחו אליך שמן זית זך להעלות נר תמיד. ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט לזיכרון לפני השם תמיד. ונתת את האורים ואת התומים והיו הלב אהרון בבואו לפני השם, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד. יש פה שאלה ענקית. הכהן לא נמצא עם החושן תמיד, רק שהוא לבוש בשמונה בגדים וזה נורא נדיר. הציץ לא נמצא על מצח הארון תמיד, ונר תמיד לא דולק תמיד. הוא דולק רק מהערב ועד הבוקר. אז מה זה מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד? מה זה תמיד? בואו תשמעו את רש"י, אתם לא תבינו אותו. כלומר, אף על פי שנר התמיד לא דולק ביום, אלא מלילה עד היום, מכל מקום קרוי תמיד, כמו שאתה מוצא בשאר דברים שאינם תמיד, ואף על פי כן קרויים תמיד. תודה רש"י. הבנו. בואו נלמד מה זה פורים קטן. פורים קטן זה הפורים שהיה אמור להיות הפורים הגדול. הוא מגיע ביום חמישי בערב לתל אביב ובשבת בערב לירושלים. ורבי משה איסרליש, הרמה, שמפרש את השולחן ערוך, יש אומרים שחייב להרבות במשתה ושמחה בי"ד באדר ראשון, חמישי בערב, ומכל מקום ירבה קצת בשמחה ובסעודה כדי לצאת ידי המחמירים, שנאמר, וטוב לב משתה תמיד. בנות, זה הפירוש האחרון בשולחן ערוך לגמרי. של הרמה, רבי משה איסרליש. למה זה מעניין אותי ימימה? כי הפירוש הלגמרי ראשון שלו. הראשון, ראשון, 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 בהתחלת השולחן ערוך הוא, שיוויתי השם לנגדי, תמיד. הוא מתחיל את הפירוש שלו עם המילה תמיד, מסיים עם המילה תמיד, והוא אומר, תקשיבי ממי, את לא חייבת לחגוג את פורים קטן, כי החגיגה שלך הייתה צריכה להיות, והיא בוטלה, והיא נדחתה לעוד אדר אחד. אבל תדעי לך, עם עצמך תמיד, את אישה טובת לב כל כך, וטוב לב משתה תמיד. אני קוראת את הרבי מלובביץ' המקסים. למה הרמה, הוא שואל, לא אומר במפורש שירבו בשמחה, ורק מרמז את זה במילים, וטוב לב משתה תמיד, אפילו שזה לא כתוב שזה יום שמח. כי במילים אלה מודגשת הסגולה הגדולה של פורים קטן. כי השמחה של כל השנה, כמו חג הסוכות למשל, יש לה מצוות והלכות ומנהגים, עושים סוכה, אוכלים מצה, זה משמח. והשמחה מושפעת מעניינים מעשיים שבאים לידי ביטוי במצווה. אבל בפורים קטן אין כלום. לא מעורבים שום עניינים שקשורים בעבודת השם. ורק אז השמחה היא בטהרתה. ולפי זה כל שמחה שאינה מצווה בתורה, ואדם שמח בכל זאת, זו שמחה גדולה ביותר, כמו שמחת אמאלה ואבאלה, פה קיבלתי צביטה בבטן, כמו השמחה בשמחת תורה שאינה כתובה בתורה, והיא רק מנהג, ובשנה הבאה בכלל איך נשמח בשמחת תורה, כששמחת תורה תשפ"ה היא אזכרה לאלפי אנשים, אז איך נשמח ביום הזה? ככל שהשמחה באה בלי סיבה ואין חיוב, היא מראה את טוב ליבו של האדם, וטוב לב משתה תמיד. והציווי על השמחה הוא באופן מרומז ולא מפורש, כי הדרגה הכי נעלית בשמחה, או כמו שימימה קוראת לזה, מסיבות בלי נסיבות. אין שום סיבה לשמוח, אבל את כזאת טובת לב. שמח וטוב לב זה ביטוי יהודי מדהים, או כל הקללות באות תחת אשר לא עבדת את השם לוקחה בשמחה ובטוב לבב. וכשנחמיה הנביא, ירושלים נחרבת, אז הוא מגיע למלך כולו עצוב, אומר לו המלך, מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה, אין זה כי אם רוע לב. טוב לב זאת יכולת לשמוח כשאין שום סיבה. להפך, הייתה צריכה להיות לחגיגה, פורים, ביום רביעי, חמישי בערב, דחו אותו, ביטלו אותו, ואת עומדת ואומרת, אני שמחה תמיד, אפילו שיש כל כך הרבה קורבנות תמיד בעם הזה השנה, וכל כך הרבה נר תמיד שדולק בכל כך הרבה בתים השנה הזאת, אני טובת לב, תהיה טוב לב אליי, ריבונו של עולם. בנות, ליום הזה, אתם יודעות שאני מתה על הימים האלה, חיה עליהם, ימים שאין להם הגדרה הלכתית, אני מסתערת עליהם עם כל ההמצאות שלי, ט"ו באב, פסח שני, ט"ו בשבט, כל אלה שלא כתובים בשום מקום, אני מעמיסה עליהם מלא מלא דברים. למה? אני כל כך אוהבת את המרחב הזה שאלוקים נותן לי לחגוג בלי שום ציווי לחגוג. תזכרו מה אני אומרת עכשיו, כי זה אופן הלבוש היהודי, החגיגה הזאת שבעצם לא כתובה בשום מקום בכלל. אני אקרא לכם את המילים היפהפיות האלה, ואז אני אדבר קצת יותר קל, כי אני יודעת שזה קצת 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 קשה. הימים האלה, כמו פורים קטן, הם זמנים ממוצעים, בין קודש לחול. כמו מוצאי שבת, כמו ראש חודש, כמו חול המועד, הם ממוצע בין חול לקודש. ומישהו בדרגה עליונה יכול להוריד עליו את כל הישועות כשהוא מחליט שבימים האלה הוא חוגג. עכשיו, מה זה צניעות? כתוב ככה. מה השם דורש ממך? שלושה דברים. מה השם לוקח דורש מאימך? עשות משפט, אהבת חסד והצנעה לכת עם השם אלוקיך. בנות, עשות משפט זה מה שרואים. המשפט צריך להיראות, לא רק להיעשות. אהבת חסד זה בלב, נכון? בפני. הצנעה לכת, אומר המהר"ל, זה בין מה שרואים לבין מה שיש לך בלב. זה אלף גוונים של אפור. בשום מקום בתורה לא כתוב מה זה צניעות. עד פה, עד פה, עד פה ועד פה. אנשים נורא מנסים, גברים בעיקר. האורך הזה, אז יש דברים כמובן שהם נורא נורא מובהקים. זה, וואו, ממש לא צנוע. אבל מה כן צנוע? מה? יכול להיות בגד שהוא בול, בול, לפי כל הכללים שהרבנים חידשו, אבל הוא לא. את רואה שהוא... בנות, צניעות זה המרחב של טוב הלב. זה באמת לא כתוב בשום מקום. ואת יודעת יפה מאוד בעצמך ובגופך מתי את סתם מתכערת וחושבת שזאת מצווה. זה כי את עצלה ולא בא לך להתלבש. מתי הבגד הזה הוא כאילו הכל בסדר, הוא עונה על הכללים. בנות, אני רוצה לתת כמה כללים בענייני צניעות. לדוסיות, החילוניות, לא מכירו את הקטנטניות האלה, אבל אנחנו כל כך צריכות את זה. א', אין בעולם, או בוא נגיד ככה, טרם פגשתי בעולם את האישה, ופגשתי את כל הנשים בעולם, טרם פגשתי את האישה בעולם שהאירו לה על זה שהיא לא צנועה, ואז היא הפכה להיות צנועה. אין דבר כזה. אז אולי כדאי להפסיק עם הפרקטיקה הזאת. זאת אומרת, היא יכולה להיות צנועה חודשיים, אולי אפילו שנתיים, אבל אז היא תעיף הכל. אז להעיר על צניעות, זה לא, זה לא. מי עשה את זה? הנביאים. מה הנביאים עשו? ירמיהו אמר, את רואה? נכון, בית המקדש נחרב, זה בגללך. יען כי גבהו בנות ציון, מה רע בלהיות גבוהה? חז"ל אומרים שהם קישטו את עצמם בנמוכות כדי לבלוט. תקירות את אלה שיש להם רק חברות וחברות. הייתה לי חברה כזאת שהייתה דווקא מטיילת איתי תמיד בשבתות, כי הייתה נורא יפה ואני לא. אז כל פעם שראו אותי ואותה, זה היה שלא עשה לי זה. זה היה מיד להבליט את נוכחותה. יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה הלוך ותופוף. חז"ל אומרים עקב בצד גודל. הם לא הלכו ככה, הם הלכו ככה. ברגע שאת הולכת ככה, אז את הליכה כזאת של דוגמנית, בגללכם חרב הבית. האם זה עזר כשירמיהו אמר להם, את לא צנועה בבית ראשון? לא. גם בית שני נחרב. מה כתוב בהפטרה של השבוע? השם קורא ליחזקאל. אומר לו יחזקאל, אתה תהיה בבית המקדש השלישי שעוד מעט ייבנה בעזרת השם. לך ואמור להם צורת הבית ויקלמו מאבונותיהם. לך תתאר להם איך נראה יופי. אל תגיד לה את מכוערת ככה. את לא מכובדת, מביישת את אימא, את מביישת את עצמך, מביישת את הנשיות, מביישת לא יודע מה. תראי לה יופי. תראי לה מודל של יופי כשהיא למשל לובשת אותו. ימים תראי איך היא לא לבושה. אוקיי. אז תהי לה אפוד קרמי, תלבישי אותה בחיבוק. זה הרבה יותר יעיל מכל הערה שבעולם. אני אוהבת אותך. היא לא מכוסה, תחסי אותה. שהיא תרגיש בחורה עם כיסוי, לא בחורה ללא כיסוי. וזה מגיע. שתיים, כלל שני בצניעות, הראשון, אל תעירי, זה לא עוזר. ואתה בכלל אל תעיר, אבא, תודה. לגמרי לא, אל תיגע בזה, זה לא עניינך. הדבר השני, צניעות חייבת להתבטא גם ביופי. מפני שאם תהיי צנועה ומכוערת, יקרה לך אחד משני דברים או שתי התשובות נכונות ביחד. את קודם כל תשנאי את עצמך, תשנאי אותך, וכשאת יוצאת מהבית ושונאת איך שאת נראית, אז גם תשנאי אותה כשהיא נראית יפה. איך תתביישי לך, ואז את תעירי לה גם, זה נורא לא צנוע. את מכשילה, את מפילה, את לא יודעת מה. אל תסנאי אותך ואל תסנאי את הזולת, אין לך יפה מן הצניעות. זה תמיד בא ביחד. דבר שלישי, תהי את, מה שמבטא אותך, אל תנסי להתחפש. את לא קייט מידלטון, את מייגן, מרקל, ואין מה לעשות, תמשיך כמו עד מחר, זה לא יכול לקרות לך. איך כתוב, ותלבש אסתר מלכות, המהר"ל אומר, לא כתוב בגדי מלכות, כי נשים יכולות ללבוש עד מחר בגדי מלכות, כמו אחשוורוש שלבש את בגדי הכהן הגדול, יאללה, אתה לא, אתה מייגן, אבל היא בסך הכל לובשת בגד שמוציא לפועל את כל האור הגדול שהיא נמצאת בו. בנות פורים קטן הוא המרחב הלא כתוב, ולכן הוא המרחב של טוב, הלב צניעות. היא המרחב הלא כתוב, תנו לי להגיד לכם את זה במילים של המהר"ל, שלא ירביצו לי. מהר"ל הוא, שפו אתה, הנה, הנה הוא כאן. והמהר"ל יכתוב, מה השם דורש ממך? שלושה דברים דרש הכתוב. האחד הוא עשות חסד, והופכו לעשות משפט, ואז הצנע לכת. עשות משפט זה בחוץ, אהבת חסד זה בלב, ואז זכר את המידה של הצניעות שהיא ממוצעת בין החסד שבלב ובין המשפט. והצנוע אינו חסד גמור ואינו דין גמור. את לא כיסוי לאוטו, את לא לגמרי מגולה. בואו נראה את המילים היפהפיות של הרב שגר על הצניעות, ואז שיעורי בית לפורים קטן יפהפיים. כותב הרב שגר, הפילוסוף לודוויג ויקטנשטיין אמר, שמה שאי אפשר לדבר עליו, שותקים אותו. ניסוח מפורש מדי גורם לבנליות, ולמשורר יש דרך אחרת, דרך הרמז. הוא רומז על הדבר שעליו לא מדברים. הצניעות היא רמז, היא לא מסכה אטומה, אלא הסתרה שיש בה רמיזה. כל אופנה, פרוצה ככל שתהיה, חייבת לשמור, אם גם במידה מגוחכת, על מידה מזערית של צניעות, כי בלעדיה היא תכשיל את עצמה. חשיפה היא בנליזציה. רק באמצעות הסתרה אפשרי גילוי. הגוף שמציין את היש נוצר כגוף רק בכך שהוא מכוסה. מבט הרשע הלטוש על כל הגוף ככה, כמו שהוא, הופך את האתה ללז, זאת אומרת לחפץ, לאובייקט. מבט שכזה מכונן בורא בעולם, חפץ חסר מיניות במובן האנושי. מבחינה זו הצניעות לא רק שלא באה לדכא את התשוקה, אלא תפקידה לכונן אותה דווקא. דיברנו על שני דברים ממוצעים שאין להם באמת הגדרה חוקית, באמת שאין. יש את הכללים המאוד גדולים, אבל הפרטים מה? טוב הלב שלך. קחי את טוב הלב שלך, תעשי בו את השימוש הכי נכון והכי הכי מושכל. תמיד אני מספרת שבחתונה הראשונה שלנו, אני מספרת את זה ברשותה של המחותנת המהממת שלי, התקשרה אליי אחרי ש... קניתי סמלה, אימא לה ואבא לה, כל החלומות שלי, זאת אומרת, אני לא הייתי שם, רק הסמלה הייתה, איך הבת שלי אמרה פעם, כששמתי לה תחפושת של מלכה נורא יפה, אז שאלו אותה, למה התחפשת? והיא לא ידעה, אז היא אמרה, התחפשתי לסמלה. בקיצור, התחפשתי לסמלה, ולבשתי את הסמלה, לא רציתי לתבוש, ואז דיברתי עם המחותנת, עם אמא של החתן, היא אמרה לי, אני לא מוצאת כלום, ושום דבר לא מתאים לי, ובסוף עשיתי, לקחתי סמלה קצרה, לא ארוכה, לא עד הרצפה. זה מה שמצאתי. ואמרתי, די, אני לא יכולה. אני לא אלך עם כל הדבר הזה, והיא שמה זה משהו קצת פשוט, וזה הדבר אפילו שהיא הרבה הרבה יותר יפה ממני. ואז תליתי את הסמלה הזאת בארון. והלכתי וקניתי סמלה פשוטה, לא פשוטה, אני לא קונה פשוטה. וככה עד הברך הרגשתי טובת לב מאוד, והרגשתי יפה מאוד, כי יופי זה תמיד משהו הרמוני שמסתדר עם הסביבה, אבל עד היום יש לי את הסמלה ההיא בארון, וכל פעם שאני רוצה ממנו משהו, אני הולכת מחזיקה בשולי עדרתי, ואומרת לו, אני שילמתי מחיר כבד מאוד על הצניעות, ואני מבקשת בבקשה לזכות בלוטו, לשחרר את השבועים, כל פעם בקשה אחרת. זה עניין של טוב לב.
עכשיו חייבות לראות
הסימן. יחי יפה, יחי. איך יפה, את לא מבינה. באמת, אני עושה כפיפות בטן להיכנס אליה. כל פעם גרנט נמלא מלא שנים. אבל היא ממש ממש יפה. ואיך למדנו בטנדה ורנדה כשאני אמות בגיל 140? אני רוצה להיכנס, לא סתם. אני רוצה שיעורי בית ליום של טובות הלב. היום שקוראים לו פורים קטן. אני קוראת את רבי צדוק הכהן מלובלין. שימו לב. ביום פורים קטן, שזה בתל אביב, בחמישי בערב, בירושלים, בהדלקת נרות, שורש המצוות הוא בלב. טוב לב משתה תמיד, גם כשאין סיבה למשתה. וכשבא הזמן הזה, באדר ראשון, ירגיש אדם בלב, שהוא מוחה עכשיו את עמלק. שזה כל המחשבות הרעות, הפחדים, הדאגות, זה קורה בלב, זה מקום שבו הפחד נמצא. זה הרבה יותר משבת זכור שהייתה אמורה להיות השבת, שאת עושה ככה עם הרגליים, אחות תמחה את זכר המלאק. פה את לא עושה שום מחווה, וההיעדרות היא באמת הנוכחות האמיתית של הדבר. אבל הכי חשוב, יעשה. בליל פורים קטן, חמישי בערב והדלקת נרות בירושלים, משלוח מנות איש לרעהו בלב. ובלי מילים, בלי להגיד מילה, מה את עושה, אומר הרבה מפי הסצנה, שולחת לה אותיות. למשל, יש מישהו שאת נורא נורא אוהבת, שלחי לו בעל כורחו. בלי שהוא יודע, מול נרות השבת. א', נו, י', א', ו', ה', ב', ת', א', ו', ת', ח', סופית. שלחת, זה מגיע. כי דואר אמיתי לא מגיע בדרך. אבל דואר בלב מגיע ישר ללב. כמה עם הפנים לפנים, לב האדם לאדם. וישלח משלוח מנות בלב, וישתדלו לייחד הלבבות שיהיו כל ישראל כאיש אחד בלב אחד. ואני אקרא לכם עוד דבר מקסים. חודש אדר התחלק לשניים. כי חודש אדר יש 12 שבטים, אבל השבט של יוסף יש שני ילדים, מנשה ואפרים. שבט של איש אחד התחלק לשני שבטים, מנשה, אפרים. ולכן גם החודש של יוסף נחלק לשניים, אדר ראשון ואדר שני. למה? מנשה זה לשכוח. כמו נשני אלוקים, אני שכחתי, אני לא זוכר. אפרים זה להפרות, לעשות משהו פוזיטיבי. באדר ראשון, שהוא כנגד מנשה, חייב להפריד מליבו את הפירוד ואת השנאה שיש בעם ישראל. ובאדר שני, יחבר במעשה את עצמו למישהו בעם ישראל, לתת לו משלוח מנות במעשי. חמישי בלילה. את מדליקה נר לאסתר המלכה, נר למישהו שאת מאוד מאוד אוהבת, והוא נמצא שם בשמיים, ואת פשוט אומרת לו, אתה, את אפילו לא צריכה להגיד את השם שלו, מפני שהוא ספוג בך, והוא נמצא בך. ואז את לובשת מלכות. מה זאת אומרת? את שמה את הכאבים הפרטיים שלך המאוד קטנים, קצת בצד, ומבקשת עבור הממלכה הזאת שקוראים לה עם ישראל, שקוראים לה ארץ ישראל. אני רוצה אחדות, אני רוצה שלום, אני רוצה שביחד ננצח, אני רוצה שלעם הזה תהיה נחמה, אני רוצה שהחיילים האלה ימשיכו. בנות, יש משהו שאף אחד לא מדבר עליו שהחיילים עושים, ואני רואה אותו. ואני משתאה, אני ממרום שנותיי, זקנה כבר, צריכה לחשוב 200,000 פעם כשאני מגיעה לשבעה, איך מנחמים את האישה הזאת. זה לא פשוט, זה לא פשוט. אתמול הייתי אצל אישה מרוקאית כזאת, מלכה אמיתית, ואמרתי לה, אני רגילה לשאול את זה, אז מה מנחם אותך? אז היא אמרה לי, כלום. כלום לא מנחם אותי. במילים אחרות, כמי ואת מיותרת. ואז בכלל לא פשוט. בנות החיילים, בשנייה שהם יוצאים, הם באים לנחם את האמא. צבא של מנחמים, אני רואה אותם בכל מקום, אנשים בני 20 וכלום. איזו חוכמה, אמא ואבא, לאף אחד לא מדבר על השכל הזה, הזקן הזה, שהם יושבים וידעו לספר בדיוק את הסיפור שיצחיק אותה. את הסיפור שהיא תגיד, נכון, נכון, זה הוא. הסיפור שהיא תגיד, לא ידעתי. די, זה הבן שלי ולא ידעתי. הם עושים את זה בתורה, תורת לחימה, תורת נחמה, שאני לומדת ממנה. אין דברים כאלה. אני רוצה שתתפללו עליהם. אני רוצה שתתפללו גם על לומדי התורה שעושים את זה באמת עבורם ישראל ומכל הלב ובכל המסירות, והם מבוזים מאוד 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 בימים אלה, ואת תתחילו להגיד ארץ נהדרת, וכן, אנחנו לא נכון, פשוט תעשו את זה. אנחנו חייבים הרי להתאחד באיזשהו מובן ובאיזושהי דרך. המשלוח מנות בלב. ועכשיו, שורה אחרונה בשיעור, קצת מסובך הזה. למה דחו את פורים הגדול ועשו אותו פורים קטן ועושים אותו באדר ב'? התשובה של השולחן ערוך, לסמוך גאולה לגאולה. מה הכוונה? שהגאולה של פורים באדר ב' תהיה סמוכה לגאולה של ליל הסדר בחודש ניסן, חודש אחר כך. מה, איזה ערך יש לזה שגאולה סמוכה לגאולה? כשקוראים לך דברים טובים, אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, את מתחילה לסמוך על אלוהים. את מתחילה לסמוך על זה שיש עולם טוב, מפני שהישועות סמוכות זו לזו. אבל, איך אומרת אסתר המלכה בפרק כף ב', הושיעני אלוקים, כי צרה קרובה, אני התחלתי לסמוך על הצרות, כי צרה סמוכה לצרה, סמוכה לצרה, סמוכה לצרה. ואלי, אלי, למה עזבתני רחוק? רחוק מישועתי, דברי שאגתי. אני שואגת פה, הישועה שלי שם. וואי, אני כבר לא סומכת על הטוב בעולם הזה. לא סומכת על זה שיש חלילה השגחה. למה דוחים את פורים קטן, את פורים קטן? לאדר ב', לסמוך גאולה לגאולה. זאת אומרת שכשתשבי בליל הסדר ותגידי, וואי וואי, והיא שעמדה, זה יהיה מאוד מאוד סמוך לישועה של ונהפוך הוא של פורים. עכשיו, אומר השפת אמת, כשאת עושה ביום חמישי הקרוב ושבת שמחה, את אישה שאפשר לסמוך עליה, מפני שבזכותך העולם הופך יותר סומך, כי את עושה שמחה סתם מעצמך, מטוב ליבך, זה לא כתוב. את עושה שמחה בחמישי הקרוב, שמחה בעוד חודש בפורים, שמחה ענקית בפסח כשנשב בליל הסדר עם כל השבועים והנהדרים והחיילים בעזרת השם. מי גרם לעם הזה לסמוך על הטוב? נשים לא שמחות, כי אין שמחה תמיד, אבל נשים סמוכות זו לזו, מחזיקות זו את זו, הופכות להיות אפוד קרמי האחת של האחרת, לובשות מלכות רק כדי שהילדים יראו את אמא נורמלית ובסדר, כדי שהיא תביט בעצמה במראה ותהיה מרחב טיפולי לעצמה ותגיד לא רע. היצור הזה שהקדוש ברוך הוא ברא, אני לא נראית לגילי בכלל. זה לעשות משהו שהשם לא עשה באדר א'. אבל תדעו לכן, בנות, שכשהשם מביט בך ביום חמישי בערב, שולחת מנות בלב, מנסה למחות את המלך, את הפחדים והדאגות, לובשת מלכות ומתפללת על כל העם שלך. הקדוש ברוך הוא אומר לך, תקשיבי מאמי שלי, כבר כמעט התייאשתי מהעולם הזה, ואת גרמת לי לסמוך עלייך. סומכת עליכם.